וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים מצבים עליו, וירא וירא ציקתם מפתח האוהל וישתחו ארצה, ויאמר אדוני אם לא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדיך, יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ, ויקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעבורו, כי על כן עברתם על עבדכם, ויאמרו כן תעשה כאשר דיברת. אברהם אבינו לאחר ברית המילה יושב פתח האוהל, והנה שלושה אנשים. אומר רש"י בקטע השני, אחד לבשר את שרה שבשנה הבאה תלד, אחד להפוך את סדום, ואחד לרפות את אברהם. שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. ולכן, מוסיף רש"י, תדע לך שכל הפרשה הוא מזכירן בלשון רבים. אברהם אבינו, ויוכלו, אמרו אליו, בבשורה נאמר, ויומר, שוב ושוב אליך, מלאך אחד. והפיכת סדום, הוא אומר, כי לא אוכל לעשות דבר. עד כאן, דברי רש"י. שאלתנו הראשונה היא, מדוע היה צורך לשלוח את המלאך רפאל לרפות את אברהם? אברהם אבינו לא היה חולה. אברהם אבינו היה חלש. הוא אפילו לא שכב במיטה. הוא ישב פתח האוהל כחום היום. לשלוח את המלאך רפאל, זה דרכו עוברות כל הרפואות של העולם. אם אברהם היה חולה מסוכן ביותר, שולחים לו את המלאך רפאל, זה באמת שליחות מיוחדת וחשובה. אבל במצב שבו אברהם אבינו היה, נכון? בגילו המבוגר, אין ספק, זה לא כמו בן שמונה ימים, אבל הוא ברוך השם מרגיש טוב סך הכל. אז שאלתנו הראשונה היא, מדוע היה צורך לשלוח את המלאך רפאל לרפות את אברהם? הרי אברהם אבינו לא היה חולה מסוכן? צריך ברכה, נכון, אבל לא עד כדי כך. דבר נוסף, רש"י כותב, למה היו שלושה מלאכים? כי אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. ואותו רש"י ממשיך לקראת סוף הקטע השני, ורפאל, כדי לעשות קו, שריפה את אברהם, הלך משם להציל את לוט. הרי אמרנו שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. אומר הרמב"ן בקטע השלישי, הביא דברי רש"י לבקר את החולה, הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו, אמר רבי חנינא, רב חמא בר חנינא, יום שלישי למילתו, היה הקדוש ברוך הוא, והנה שלושה אנשים, מלאכים שבאו אליו בדמות אנשים, אחד לבשר את שרה, אחד לרפות את אברהם, אחד להפוך את סדום, ורפאל שריפה את אברהם הלך משם להציל את לוט. אבל זה הרמב"ן, שאין זה שתי שליחויות. למה? כדי לעשות כך, כי היה במקום אחר, ונצטווה בו אחר כך. זאת אומרת, השליחות הראשונה הייתה ללכת לרפות את אברהם. נגמרה השליחות, עברו לעוד שליחות. קדוש ברוך הוא שלח אותו להציל את לו. או, כותב הרמב"ן, זה שליחות אחת, למה ששתיהם להצלה? להציל את אברהם מחלישותו, נקרא לזה, ולהציל את לוט מסדום. ושאלתנו השנייה היא, מדוע יש צורך באמת בדברי הראשונים כל כך להידיין אם רפאל עשה פה שתי שליחויות, שליחות אחת, מה בדיוק הבעיה? למה ליצור את הדילמה הזו? יש ברוך השם הרבה מלאכים, אפשר להוריד עוד מלאך שילך להציל את לוט. השאלתנו השנייה היא, מדוע רפאל המלאך ורק הוא היה זה שצריך להציל את לוט? מדוע דווקא רפאל המלאך? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, הרמב״ם, מביא אותו הרמב״ן, כותב במורה נבוכים, שכל הסיפור של אברהם אבינו עם השלושה מלאכים, עם האוכל, עם הדיבורים, היה בחלום. זה לא היה במציאות. זה היה מראה, ושם אברהם אבינו התבשר שבשנה הבאה יהיה לו בן, ושם הוא הבין שעוד מלאך ילך להפוך את סדום, והמלאך השלישי ירפא אותו. הכל היה בחלום. וכך כותב לנו הרמב״ם במורה נבוכים בקטע הרביעי, ובספר מורה נבוכים נאמר, כי הפרשה כלל ופרט אמר הכתוב תחילה, כי נראה אליו השם במראות הנבואה. ואיך הייתה המראה הזאת? כי נשא עיניו במראה, והנה הגיעים אל אנשים מצבים עליו, ויאמר אם נא מצאתי חן בעיניך. זה סיפור מה שאמר במראה הנבואה לאחד מהם הגדול שבהם. ואם במראה לא נראו אליו רק אנשים אוכלים בשר, שואל על זה הרמב"ן, איך אמר ואירא אליו השם? כי הנה לא נראה לו השם, לא במראה ולא במחשבה, וככה לא נמצא בכל הנבואות. והנה לדבריו, לא לש עשר העוגות, לא עשה אברהם בן בקר. שואל הרמב"ן על דברי הרמב"ן, אם הכל היה במראה, המראה בעצם היה של מי? של המלאכים עם אברהם. הדיבורים היה בין אברהם למלאכים. הקדוש ברוך הוא בכלל לא מעורב פה. אז איך זה מתחיל? והאירה אליו השם באלוני ממראה. זה לא השם, זה המלאכים. כך שואל הרמב"ן על הפירוש של הרמב"ם במורה נבוכים. ולכן בא הרמב"ן ואומר את פירושו שלו בקטע חמישי. והנה פירוש הפרשה הזאת, אחרי שאמר כי בעצם היום הזה נימול אברהם, אמר שנראה אליו השם ביותו חולה במילתו, יושב ומתקרר בפתח אוהלו בפני החום היום אשר יחלישנו, והזכיר זה להודיע שלא היה מתכוון לנבואה, לא נופל על פניו ולא מתפלל, ואף על פי כן בא אליו המראה הזאת. זה מראה, אבל לא מראה נבואי, לא למסור לאברהם איזה נבואה. זה היה באלוני ממראה להודיע המקום אשר בו נימול, אלא מה זה? כדי לעשות קו, וזה גילוי השכינה אליו למעלה, וכבוד לו. כעניין שנאמר במשכן, ויצאו ויברכו את העם, ויראה כבוד השם אל כל העם, כי מפני השתדלותם במצוות המשכן זכו לראיית שכינה, ואין גילוי השכינה כאן וכאן לצוות למצווה או לדיבור, אלא גמול, עוד כאן גמול המצווה נעשית כבר. להודיע כי רצה אלוקים את מסעם, כעניין שנאמר אני בצדק אחזה פניך, אצבעה בעקית תמונתך. זאת אומרת, אומר לנו הרמב"ן, באמת הקדוש ברוך הוא נתגלה לאברהם, ירד בעננו ונתגלה לאברהם. למה? לא להגיד לו נבואה, פשוט לכבד אותו, לכבד את אברהם אבינו. כמו שהקדוש ברוך הוא חיבד את כל מי שעסק במשכן, פתאום נראה עליהם השם גם כאן. אז הקדוש ברוך הוא ירד, ותוך כדי זה שהקדוש ברוך הוא ירד ומכבד אותו, הוא ראה באמת שלושה אנשים. והוא אומר לקדוש ברוך הוא, חכה, אני כבר חוזר, כי גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. שאלתנו השלישית היא, מדוע הכבוד שהקדוש ברוך הוא נותן לאברהם אבינו, הוא מתגלה אליו רק לשם גילוי של כבוד, מופיע דווקא כאן, אחרי ברית המילה? למה? זה לא הופיע קודם לכן. אברהם אבינו עמד בהרבה ניסיונות. אברהם אבינו עד הרבה. אני חושב שהכי מתאים היה שהקדוש ברוך הוא יתגלה לאברהם בשם כבוד כשהוא מגיע לארץ ישראל. הנה, לחזק אותו, לעודד אותו, שהוא עשה צעד נכון, הוא עמד בניסיון הזה. ומכוח זה אברהם אבינו יהיה לו הרבה אמיציה לעמוד בשאר הניסיונות. אז מדוע הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם אבינו לשם כבוד, לא לשם איזה נבואה, דווקא כאן לאחר ברית המילה? זוהי שאלתנו השלישית. שאלה רביעית ואחרונה. הקדוש ברוך הוא מבקש מאברהם אבינו בסוף הפרשה, לך לך אל אחד הערים אשר אומר אליך. אברהם אבינו הולך בקטע השישי, ואומר אברהם, אומר ליצחק, אלוהים יראה לא עשה לעולה בני בלחוש שניהם יחדה, ויבוא אל המקום אשר אמר לו האלוהים, ואיבן שם מזבח, ואיבן שם אברהם את המזבח, ויוך את העצים, ויקוד את יצחק בנו, וישם אותו על המזבח, ממעל העצים. המזבח הזה, שבונה אברהם אבינו, בהר המוריה בירושלים, זה המזבח הרביעי שאברהם אבינו בנה. קודם לכן, מיד כשהוא מגיע לארץ בקטע השביעי, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו, ואת כל רכושם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו בחרן, ויצאו ללכת ארץ כנען ויבואו ארץ כנען, ויבוא אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורד, והכנעני אז בארץ, וירא השם על אברהם, ואמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, כדי לעשות קו, ואיבן שם מזבח להשם הנראה אליו, פסוק ח', ויעתק משם הארה מקדם לבית אל, ויתו עלו בית אל מים, והי מקדם עוד קו, ואיבן שם מזבח להשם ויקרא בשם השם, זה המזבח מספר 2. מזבח מספר 3, שלוט הולך לסדום, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם בקטע השמיני, למעלה בצד שמאל, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה, ולזרעך עד עולם, ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר אם יוכל איש, למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך אתננה, ויעל אברהם ויבוא וישב באלוני ממרי אשר בחברון, ואיבן שם מזבח להשם. אז הנה לנו מזבח ראשון בשכם, שני בין בית אל ובין העי, שלישי בחברון, ורביעי בירושלים. המזבח השני שבנה אברהם אבינו יש לו סטטוס מיוחד, זה המזבח היחיד שאברהם אבינו חוזר אליו. כשאברהם אבינו עולה ממצרים, אחרי שפרעה גירש אותו, אז אומרת לנו התורה בקטע התשיעי, ויקרא פרעה לאברהם, ויאמר מה זאת עשית לי? למה לא הגדת לי? כי אשתך היא, למה אמרת אחותי? ויקח אותה לי לאישה, ואתה הנה אשתך כך ולך. ויצב עליו פרעה אנשים, וישלחו אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו, והיה לאברהם ממצרים ובאשתו בכל אשר לו, ולא תיבוא הנגבה, ואברהם כבד מאוד במקנה בקס פרזה, ולך למסעיו מנגב ועד בית אל, עד המקום אשר היה שם הוא עלו בתחילה, בין בית אל ובין העי, שמים לב כדי לעשות קו, והיא אל המקום, מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה, ויקרא שם אברהם בשם השם. זאת אומרת, אמר, אם הוא חוזר רק למזבח הזה פעם נוספת, ולמה הוא חזר? אומר רש"י בקטע העשירי, ואם אין שם מזבח מתנבא שהעתידים בניו להיקשל שם על אבון החן, והתפלל שם עליהם. ואומרת לזה הגמרא בסנהדרין בקטע 11, אמר רבי אלעזר, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, שאלמלא יקדים אברהם תפילה לצרה בין בית אל ובין העי שהולכת להיות שמה, לא נשתייר מראשי ישראל, הכוונה חס וחלילה מעם ישראל, שרי בפלי. זאת אומרת, אברהם אבינו בתפילה הזאת שם ליד מקום המזבח גרם שמחר מה שיקרה בהאי, בכל זאת עם ישראל יישאר והם לא יארגו את כולם. אז איזה מזבח חשוב זה? שאלתנו הרביעית היא, מדוע המזבח הכי חשוב של אברהם שנמצא בין בית אל ובין העי שאברהם חוזר אליו, זה המזבח היחיד שלא נאמר בתורה בדיוק איכן הוא נמצא? אי שם בין בית אל ובין העי, איפה בדיוק? לא כתוב. שכם, כתוב בשכם, חברון, חברון, ירושלים, ירושלים. רק המזבח הזה אין לו מיקום מדויק בין בית אל ובין העי. למה? זה הרי המזבח הכי חשוב, זה המזבח היחיד שאברהם חוזר אליו, זה המזבח שעל ידו אברהם מציל בתפילתו את עם ישראל בעתיד. אז היה ראוי שכזה מזבח נדע איפה הוא היה, אולי אפילו נבקר את מקום המזבח, אם נמצא את השאריות נוכל לבקר את מקום המזבח. למה למזבח הזה אין מקום מדויק? אלה הם השאלות שמסיעת הנשמי הגדולה אנחנו מבקשים לשאול בפרשה שלנו, ונראה פה בעזרת השם באמת דבר פלאי פלאי פלאים, שירד אלינו לימים שלנו ולזמן שבו אנחנו נמצאים. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, מדוע יש צורך לשלוח מלאך, את המלאך רפאל, לרפות את אברהם? לאחר המילה אברהם לא היה חולה מסוכן שצריך לשלוח אליו את המלאך רפאל? אפשר משהו אחר, יותר קל, יותר פשוט, לא צריך את מקור הרפואה שיורד לעולם דרך המלאך ישראל, דווקא אותו לשלוח. מדוע הוא נשלח? שאלה נוספת, מדוע אותו מלאך ישראל ורק הוא חייב היה להציל את לוט? ועל ידי כך נכנסים לשאלה אם מלאך עושה שתי שליחויות או לא. אפשר פשוט לשלוח עוד מלאך, לא, רק רפאל הוא זה שיציל את לוט. מדוע רק הוא חייב להציל את לוט? זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית, בורא עולם יורד בעננו על האוהל של אברהם כדי לכבד אותו לאחר ברית המילה, מדוע הכיבוד הגדול הזה מופיע דווקא לאחר ברית המילה ולא קודם לכן? עד הרבה בתחילת הדרך לעודד את אברהם, לחזק אותו לקראת ההליכה שהוא הולך עכשיו לקראתה, כל האתגרים הגדולים של ארץ ישראל. לא, הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכבוד הזה רק לאחר ברית המילה, מדוע שם ולא קודם לכן? ושאלה רביעית ואחרונה, אברהם אבינו זוכה לבנות ארבעה מזבחות. מזבח הכי חשוב זה המזבח שאליו הוא חוזר בין בטל ובין האי. התפילה שלו שמה הצילה את עם ישראל בעתיד, אשר בהאי חוטים ונענשים. מדוע המזבח הזה הוא המזבח היחיד שהתורה לא כותבת לנו בדיוק היכן הוא נמצא? אלה הם השאלות, ובואו נלך לאט לאט בסייעתא דשמיא באמת פילי פלאים. הגמרא מלמד אותנו במסכת מגילה בקטע ה-12, תנה 120 זקנים ובהם כמה נביאים תקנו 18 ברכות על הסדר. תפילת 18 שאנחנו מתפללים כל יום, תקנו אותה הסנהדרין, אנשי כנסת הגדולה, אבל לא רק הם אלא התווספו אליהם עוד זקנים, סך הכל 120 זקנים, גדולי גדולי ישראל. וכשהם תקנו את תפילת 18, בא הגמרא עכשיו במגילה ומלמד אותנו בעריכות רבה איך כל ברכה נמצאת בדיוק איפה שהיא צריכה להיות, למה הברכה הזאת היא ברכה ראשונה והברכה השנייה היא ברכה שלישית ורביעית, ומה כל ברכה מלמדת, ויש פירוט על כל דבר ודבר. נראה קצת ונראה מה שנוגע לנו. תנה 120 זקנים ובהם כמה נביאים תקנו 18 ברכות על הסדר. תנו רבנה, מניין שאומרים אבות ב-18 שנאמר אבו להשם ונעלים, ומניין שאומרים גבורות אבו להשם כבוד עוז, ומניין שאומרים קדושות אבו להשם כבוד שמו השתחוו להשם עדת קודש, ומה ראו לומר גאולה בשביעית ברוך אתה השם גאל ישראל, גאל ישראל בשביעית. למה אמר רבה מתוך שעתידים לגאל בשביעית לפיכך קבעו בשביעית? שואלת הגמרא ואמר מר, הרי בשישית קולות ובשנת השביעית בשמיטה מלחמות ומוצאי שביעית בן דוד בא. אומרת הגמרא, מלחמה נמי, התחלת את הגאולה. נכון, בשביעית יש כבר את ההתחלה של המלחמות, זה גם ההתחלה. טוב, מה שנוגע לנו עכשיו, נשים לב לשורות הבאות, ומה ראו לומר רפואה בשמיני? למה הברכה השמינית בתפילת 18 זה רפאים? אמר הבחר, מתוך שניתנה מילה בשמינית שצריכה רפואה, לקח קבעוה בשמיני. המילה ניתנה ביום השמיני והמילה צריכה רפואה, לכן הברכה השמינית היא רפאים. זה הגמרא מאוד לא מובני. ברוך השם בעם ישראל 99% או לא יותר אפילו מהתינוקות שנימולים לא צריכים רפואה, ברוך השם. המועל הוא זריז וראוי והגון ואין תקלה. והנה פה באה הגמרא ואומרת לנו רפאינו. על מה נאמר רפאינו? על מילה שניתנה ביום השמיני, ולכן זוהי הברכה השמינית. מה פירוש הגמרא? אז פה יש דבר נפלא. רפואה, המילה רפואה, בלשון הקודש, יש למילה הזאת עוד כמה מילים נרדפות, מאוד מעניינות. מילה אחת נרדפת למילה רפואה, זה ארוחה. א' ר' ו' ח' אתם בטח מכירים את המילה הזאת, רק אף פעם לא אומרים אותה נכון. סליחה, מברכים את החודש חיים ארוכים. מה זה חיים ארוכים? 5 מטר? 10 מטר? החיים הם לא ארוכים, אין מילה כזאת בעברית. החיים הם ארוכים. חיים ארוכים זה חיים של בריאות. אז בקידוש החודש, בברכת החודש בחודש הבא, ישתדל לא להגיד חיים ארוכים, עם הפיק בקף, אלא חיים ארוכים, חיים של בריאות. ומיד נראה את הכל, הכל כתוב, זה לא המצאות שלי. ועוד פירוש, עוד מילה נרדפת למילה רפואה, זה תעלה. תעלה, איך אומרים תעלה? תנול. כנל, כנל, כן, תעלה. הנה, בואו נראה. הפסוקים, נאמר בקטע ה-13, בירמיהו, כי כה אמר השם, אנוש לשברך, נחלה מכתך, אין דן דיניך למזור רפואות, תעלה אין לך. תעלה זה רפואה. אין לך תעלה, אין לך רפואה. נראה פסוק י' זין בקטע ה-13, כי אעלה ארוחה לך וממכותיך ארפך, נאום השם. יותר מזה, נביא עוד דוגמה. הרמב״ם מלמד אותנו, אתם יודעים, יש אדם רחמנא ליצלן שהרופאים קבעו שתוך שנה הוא מת. אדם כזה שרופאים קבעו שתוך שנה הוא מת, הוא מוגדר בהלכה כטרפה. מה זאת אומרת? כמובן אסור להרוג אותו, מי שהורג אותו הוא רוצח, אבל אם מישהו הרג אותו לא דנים את הרוצח למיטה. למה? כי בעצם הוא הרג אדם מת, והוא יחיה פחות משנה. זה הדין. אז בואו תראו, אומר הרמב״ם בקטע 14, ההורג את הטרפה אף על פי שאוכל ושותה ומהלך בשוק, הרי זה פטור מדיני אדם. אבל פשוטו אדם הלך בשוק, אוכל ושותה, אבל הוא טרפה, אז ההורג פטור מדיני אדם. וכל אדם בחזקת שלם, וההורגו נהרג, עד שיוודע בוודאי שזה טרפה, ויאמרו הרופאים שמכה זו אין לה תעלה באדם, אין לה רפואה. ובא יומת, ימות, אם לא ימיתנו דבר אחר. אז מה אומר? מה קבעו הרופאים? שלמכה זו אין לה רפואה, אין לה תעלה. אז המילים הנרדפות לרפואה זה תעלה וארוחה. מוזר מאוד. מה פירוש? ההסבר הוא, הקדוש ברוך הוא ברא את אותנו שבגופנו יש ורידים, ונס, ורידים, יש גם עורקים, כלי דם. מה התפקיד של העורקים ושל הורידים? שאדם יזרום, הם בעצם תעלות, הם פייפס בגוף האדם, ואדם זורם בתוכם. אז אם חס וחלילה יש באחת התעלות סתימה, זה לא טוב, צריכים לעבור איזה ניתוח לפתוח את הסתימה. ולפעמים לא מספיקים, לפעמים ירחם השם. אבל ברגע שכל התעלות שבגופנו פתוחים בצורה הנכונה, כן, אז הגוף בריא והגוף פועל. איך אנחנו אומרים באשר יצר? שאם יסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת. אז ברגע שכל התעלות שבגופנו, הורידים והעורקים, פתוחים, והדם זורם בצורה מסודרת, אז החיים הם גם חיים ארוכים. הכל ארוך, הכל מסודר, הכל מאורגן. לא צריך דיאטה כזאת, לא צריך כדור כזה, ויטמין כזה, או כל דבר שבעצם מוציא את האדם מהסדר ומזכיר לו מה לקחת, עם קופסה, עם כל מיני מספרים, עם ימים ושעות ודקות, ירחם השם, כן? אז זה מוציא את האדם מהסדר, וזה אסור וזה מותר וזה אפשר. אז החיים הם ארוכים, הם זורמים. החיים זורמים כי אדם זורם בצורה תקינה. אז החיים הם חיים בריאים. אז אם כך, למדנו שאנחנו מבקשים, ריבונו של עולם, חדש שלנו את החודש הזה לטובה וכו' וכו'. חיים של ברכה, חיים ארוכים, פירוש הדבר, חיים מסודרים, חיים זורמים, חיים של בריאות. ולכן אנחנו אומרים, תעלה, בתפילת יום כיפור אמרנו, בליל יום כיפור, תעלה ארוחה לעלה נידף. מה זה תעלה ארוחה? תעלה בריאות. למי לנו? עלה נידף. לזה עלה. אז הבנו שהמילה רפואה פירושה גם ארוחה וגם תעלה. ברית המילה היא מצווה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, עליה יתהלך לפניי ואהיה תמים. יתהלך לפניי ואהיה תמים. דרך ברית המילה אברהם אבינו נוצר מחדש כתמים, כשלם. כי דרך ברית המילה אברהם אבינו מתחבר לשורש החיים, לקדוש ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא. י' ג' בריתות, י' ג' פעמים כתוב בתורה ברית, ברית, ברית על ברית המילה. 13 פעמים. אז לכן, רק אחרי שאברהם אבינו נצטווה על ברית המילה, והוא עכשיו מחובר באופן מושלם למקור החיים לקדוש ברוך הוא, רק עכשיו אפשר לומר עליו, ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם, מה? חיים כולכם היום? אם אומרים על אברהם אבינו, חיים כולכם היום, החיים חייבים להיות כאלה שיש לו גם המשך. כי אם אין לו המשך, אז גם אין לו מה? חיים היום. אז רק אחרי ברית המילה, אברהם אבינו מתבשר במה? בהולדת יצחק. אברהם לא יכל היה להתבשר בהולדת יצחק קודם. כי קודם הוא לא היה שלם. השלמות שלו, החיות שלו עכשיו היא שלמה. חלק מחיות האדם ושלמותו שיש המשך. איך נקראים ילדים? הם נקראים הרגליים של ההורים, ברקר עדי אבוע. כי חן אב ועשרים, איפה שההורים עוצרים, הדור הבא ממשיך הלאה. והדור הבא ממשיך הלאה, וזה השרשרת של הדורות. וזה ההמשכיות. אז לכן, אברהם אבינו מיד אחרי ברית המילה, באמת זוכה לבשורה הטובה, שהמלאך מבשר אותו, יש המשכיות. שנה הבאה, כעת חיה, ושרה יולדת בן. ברגע שאברהם אבינו התחבר לגמרי במהות החיים, בשורש החיים, בחיים האמיתיים, באותו רגע, בצד השני, מי נמצא? סדום, ההפך הגמור של חיים. שם אין שום חיבור לכלום. שם אפילו בן אדם לחברו אין. שלי, שלי, שלך, שלך. אין עזרה, אין ציוע, שום דבר לא. אז את זה צריך להרוס. את זה, כי זה בדיוק עומד בניגוד למי? לאברהם אבינו. אז באותה שעה שבא מלאך ואומר לאברהם, מה אומר לאברהם? אתה עכשיו מקבל חיים אמיתיים בגלל ברית המילה, זה התמימות, זה השלמות. אז באותו שעה מלאך אחר צריך ללכת להחריב את סדום. את סדום. ואותו מלאך שאומר לאברהם אבינו ומבשר לו ששרה יולדת, גמר את שליחותו. המלאך שהולך להחריב את סדום, גם גמר את שליחותו. המלאך היחיד שממשיך ללכת, זה מי? רפאל. ולמה? כי הוא חייב להציל את לוט. כי מה זה לוט? לוט מקפל את כל הרפואה של העולם. את כל הגאולה של העולם. כי הרי מי יוצא מלוט? רות, דוד, משיח. אז מה שמתחיל אצל אברהם אבינו, אברהם אבינו הוא היהודי הראשון. אצל אברהם אבינו מתחילה בעצם גאולת העולם. אצל אברהם אבינו בזה שהוא קיבל את התואר, יתהלך לפניי ויהיה תמים. אברהם אבינו הוא בשיא השלמות, ומכוח זה הוא זוכה להמשכיות, ומכאן ואילך כל הדורות הבאים, כולנו, כל העולם היהודי לדורותיו, למי אנחנו מחוברים? את מי אנחנו מזכירים שלוש פעמים ביום? אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. אז יש את החיבור הזה. מתי זה יגיע לשיא של הרפואה השלמה של כל העולם? בגאולה. אצל מי זה? דרך מי זה יגיע? דרך לוט. אז אותו רפאל המלאך, הוא דרכו יורדות כל הרפואות לעולם, והוא יורד לרפות את אברהם. הוא בעצם יורד לומר לנו, ברגע שיש חיבור לקדוש ברוך הוא, זה נותן את החיים, הבריאים, זה נותן את החיים הזורמים, זה נותן ארוחה, זה נותן כמו שראינו גם ארוחה וגם תעלה, כל התעלות פתוחות, הכל עובד. ואתם מדביקים חיים כולכם היום. ואותו מלאך, אותו מלאך רפאל, הוא הולך להציל את לוט, כי דרך לוט תהיה את הרפואה לכל העולם כולו. אז לכן זה בעצם שליחות אחת, זה בעצם מהלך אחת, זה טילי פלאים. שתבונן, זה דבר נפלא, מה שכתוב כאן. אלא מה? יש פה בעיה אחת גדולה, שיש עוד אחד שנימול ביחד עם אברהם, וזה ישמעאל. וזה נתן לו כוח גדול לישמעאל. ברית המילה זה המפתח לכל. איך אומרים חז"ל בקטע ה-15, מכאן שלא ירשו ישראל את ארץ כנען מאבותיהם אלא בזכות המילה, על מנת כן ניתנה ארץ לאברהם על שימול, על כן ניתנה ליצחק וליעקב על שימולו. על דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא ליהושע לימול את ישראל בעת שבאו להיכנס לארץ, שאלמלא לא היו מולים לא היו יכולים להיכנס לארץ. זאת אומרת, זה המפתח. והנה ישמעאל, יש לו הרי את הכוח הזה של המילה, יותר אפילו מיצחק, כי יצחק היה בן 8 ימים, ישמעאל היה בן 13, וישמעאל בקטע ה-17 נתן להם למעלה, נתן להם חלק למטה בארץ הקדושה, בעבור מילה היא שבהם, ועתידים לישמעאל לשלוט בארץ, שהיא ריקה מהכל זמן רב, כמו המילה שלהם שהיא ריקנית, והם יעקבו לבני ישראל ולשוב למקומם, עד שתכלה זכות האיש של בני ישמעאל, ועתידים לישמעאל לעורר מלחמות חזקות בעולם כולו. אז זה גם כי יש לו את הכוח הזה של המילה, באותה מילה של ישמעאל, באותה מילה של ישמעאל נוצרה גם בו איזשהו תמימות, איזשהו שלמות, איזה חיבור לקדוש ברוך הוא, ונותן לו כוח אדיר. איך עומדים מול כזה כוח? איך מתמודדים עם כזה כוח? כאן בא אברהם אבינו, כאן באה התורה ומלמדת אותנו שאברהם אבינו חוזר ממצרים. הוא חוזר, לאיפה הוא חוזר? לאותו מזבח שני שהוא בנה. איפה הוא בנה אותו? בין בטל ובין ההי. למה הוא חוזר דווקא לשם? אומר רשי, כי מה קרה, מה עתיד לקרוא רעב אברהם אבינו? שבהי יהיה מפלה גדולה. ולמה תהיה מפלה גדולה בהי? למה תהיה שם מפלה גדולה? מה קרה? כי קודם לכם, ביריחו, אחן לקח מאחרת. אז היה אסור לקחת, עכשיו עם ישראל נהנש. אבל מעניין, כשאחן לוקח מן החרם, אז כתוב בקטע 18 פסוק י', ויאמר השם אל יהושע, אחרי שהפסידו שם באחן ובאי וכולם היו בפחד נורא, ויאמר השם אל יהושע, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך? חטא ישראל וגם עברו את בריתי ואשר ציוויתי אותם, וגם לקחו מן החרם, וגם גנבו, וגם כיחשו, וגם שמו בכלי מי? זה רק אחד. ומה הקדוש ברוך הוא אומר? עברו חטא ישראל, לא רק אחד, חטא ישראל, וגם עברו את בריתי, לקחו מן החרם, גנבו, כיחשו, שמו בכליהם. למה זה בלשון רבים? זה היה רק אחד. מה תגידו לי? שכל ישראל ערבים זה לזה? לא. באותו זמן עוד לא היינו ערבים זה לזה. מתי נהיינו ערבים זה לזה? בהר גריזים והר עיבל. עוד לא הגענו לשם. רק עכשיו נכנסנו לארץ. המקום הראשון זה יריחו. עוד לא היינו ערבים. אין אחריות הדדית אחד לשני. אז למה הקדוש ברוך הוא אומר שכולם חטאו? פשוט מאוד. מה קרה שם? בא משה, בא יהושע. ואומר לנו בכניסה לארץ, כל אחד יקבל בית גדול, אולי עוד כמה בתים אם הוא צריך, עם גינה מקדימה וגינה מאחורה, כל מה שהוא צריך, כלים מסודרים, מיטות מסודרות, הכל. רק את הכלים צריך להחליף, כי יש בעיה עם כלים של גוי, אבל כתנורים אפשר להכשיר, הכל מוכן, רק סבלנות. סבלנות, כל אחד יקבל את זה. בינתיים מודיע יהושע, העיר הראשונה שאותה אנחנו כובשים, כולה קודש להשם, כולה קודש להשם. אז למה אכן בא ולקח מהחרם? אולי החלה להתאפק עוד קצת. רואים את הניסים האדירים, בטוח שזה מה שהולך להיות. למה? פשוט מאוד אומר לך, מה קרה? מקיפים את החומה של יריחו כל יום פעם אחת, והיום השביעי שבע פעמים, תוקים בחצוצרות, בשופרות, הכל, וכל עם ישראל משמיע קול גדול ביחד. הכל הזה, אומרים חז"ל, זעזע את כל ארץ ישראל, והחומות נופלות, הכל נופל. בא אחן, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה ענק, אתה גדול, עשית פה משהו יוצא מן הכלל, אבל עשית פה רק 99%. אחוז אחד גם אנחנו עושים, הסתובבנו, התפללנו, צעקנו, והקולות האלה הפילו את החומה. אז מכיוון שאנחנו גם פרטנר, סומרם קטנים, אחוז אחד, אז כמה שרשראות, טבעות, שעונים, אפשר לשים בכיס. עכשיו מה שהחן עשה, מה שהחן עשה, עבר בראש של עוד הרבה יהודים טובים שם. רק הם לא העיזו לקחת. אבל הם גם הרגישו, אנחנו פרטנרס. לכן הייתה המפלה בהאי. כי מה המפלה בהאי בא ללמד אותנו לזכור? אנחנו צריכים להשתדל. אבל הקדוש ברוך הוא בעל מלחמות, הוא זורע צדקות, ורק הוא מצמיח ישועות. ורק הוא, נכון צריכים להשתדל, נכון צריך לעשות את הפעולה שלנו, אבל גם לפני שעושים וגם בשעה שעושים וגם אחר כך לזכור שהכל זה רק בא ממי? מהקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו, את זה הוא רואה ברוח הקודש שהולך להיות, שם הוא הולך להתפלל. הוא הולך להתפלל על זה שעם ישראל לא ינזק לגמרי, והוא הולך להתפלל עוד תפילה. הוא חוזר, פסוק קודם כתוב בתורה, כבד בכסף ובזהב. אברהם היה עשיר בצורה שהתורה מעידה עליו, התורה לא כותבת על אף אחד שהוא היה כבד בכסף ובזהב. זה יכול לעורר את האיגו, לעורר את הגאווה של כוחי ועוצם ידי. בא אברהם אבינו ושם מתפלל. בא אברהם אבינו אחר כך, אחרי ברית המילה, שהוא כבר תמים, והוא כבר שלם, והכל הכל יש לו. בכל זאת, איך הוא אומר לקדוש ברוך הוא במסע ומתן על סדום, ואנוכי אפר ואפר. הקדוש ברוך הוא, מי כמוך יודע, הכל מה שיש לי, זה לא שלי, זה כלי לעבודת השם. זה לא אני בכלל, אני כלום. זה לא שהוא חשב שהוא אפס, הוא יודע בדיוק מי הוא. דוד המלך אומר על עצמו, ואני תולעת ולא איש. מה הוא היה תולעת? דוד המלך ידע מה זה קרב, מה זה מלחמה, אבל זה בשעת מלחמה. אבל הוא לרגע לא שכח מי נותן לו את הכוח הזה. איך אומרים חזל לרגע אחד בקטע ה-20 נאמר שמה, אמר רבי יוחנן בשום רבי אלעזר ורבי שמעון, כל מקום שאתה מוצא דבריו של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי באגדה, עשה אוזנך כאפר כסת. תקשיב טוב מה הוא אומר. לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, אני רוצה אתכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. נתתי גדולה לאברהם, אמר לפניי ואנוכי עפר ואפר. משה ואהרון מה אמרו? אנחנו מה? דוד אמר ואנוכי תולעת ולא איש. אבל עובדי כוכבים אינם כן. נתתי גדולה לנמרוד, מה הוא אמר? אבל אם לנו נעיר ומגדל, פרו מי השם, סנחריב מי בכל אלוהי הרצות כמוני, נבוכדנצר אלה על במותי אב, לחירה מלך צור, אמר מושב אלוהים ישבתי בלב ימין. אבל אצלנו בדיוק להפך. לכן מעניין שנפלו בהאי, והיה שם את הברוך הגדול, העלו אפר על ראשם בקטע ה-19. אמר רבי אלעזר, התחילו מזכירים זכותו של אברהם אבינו, שנאמר ואנוכי אפר ואפר. מה פתאום זכותו של אברהם אבינו? כי למה נפלו בהאי? כי היה איזה איגו ביריחו. אנחנו גם פרטנרס, אנחנו גם שותפים, גם לנו יש מה להגיד וגם לנו מגיע. ישר את העם הפלא. שם המזבח הזה הוא המפתח לכל ההצלחות, הוא המפתח שאומר לכל אדם איכן הוא נמצא. ולכן תראו דבר מעניין מאוד, יוסף במצרים, מלך העולם, הוא מלך העולם, פרו רק חותם, אבל למה יעשה זה יוסף? אומר יוסף, זה מסוכן להיות עם כזה כוח לבד, לא פשוט. יש רק אפשרות אחת לעמוד מול כזה כוח, שבבית שלי יסתובב ילד שיקראו לו איך? אפרים. נכון? בקטע 21, את שם השני, שורה האחרונה, קרא אפרים, כי אפרים היא אלוהים בארץ עמים. מה זאת אומרת, יקראו לו אפרים? למה הוא קרא לו אפרים? אומרים עלי התוספות למעלה בצד שמאל, בקטע 22, קרא אפרים על שם האבות, אברהם ויצחק. שנאמר בהם אפר, אברהם ואנוכי, אפר ואפר, יצחק כאפר על גבי המזבח. אפרים, משמע שתי אפרות. לכך נקראו ישראל על שם אפרים, שנאמר הבן יקיר לאפרים. זה השם שלנו, אנחנו נקראים אפרים, פירוש הדבר כל הזמן לעורר בנו את הוואנוכי אפר ואפר. מה היה ביריחו? ביריחו היה רק אנוכי, אני גם נמצא פה, גם לי מגיע, אומנם פרטנר קטן אבל גם לי מגיע. היה רק אנוכי. שכחו את מה? את האפר ואפר. אז קיבלו את זה איפה? בעי. לכן זה המזבח היחיד שהמקום שלו לא מופיע בדיוק איפה, כי באמת איפה המקום של המזבח זה תלוי בכל אחד ואחד. אם האדם מרגיש את עצמו אנוכי, אז הוא יותר קרוב להאי. אם הוא מרגיש את עצמו ואנוכי, אפר ואפר, הוא יותר קרוב לבית אל. הוא יותר קרוב לקדושה, יותר קרוב לשורש החיים, וזה ייתן לו עוד יותר כוח. זה היכולת העמידה שלנו מול הברית של ישמעאל. הברית הזאת של ישמעאל גם נתנה לו תמימות, נתנה לו כוח גדול. איך עומדים מול זה? בצורה הזאת. כי חז"ל אומרים לנו דבר נפלא לרגע אחד בקטע האחרון, בקטע 28. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אבן טובה הייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו. היה לו על הצוואר אבן שכל חולה רואה אותו מיד מתרפא. מעניין? כל חולה רואה אותו מיד מתרפא. איפה האבן הייתה תלויה? שימו לב, זה פילאי פילאי פלאים. איפה הייתה תלויה לו? על הצוואר. מה זה הצוואר? מה התפקיד שלו בשבילנו? איתו אנחנו מה? מדברים. כשאנחנו מדברים, אנחנו אומרים תיבות, תיבה. איך נקראת תיבה בלשון הקודש? מילה. יש גם מילה בפה. מילת הפה, פירוש הדבר, כוח הדיבור של האדם. יצחק אומר לישמעאל, לך יש את המילה, מילת הגוף. לנו יש גם את האורלה בשפתיים, משה רבינו הרל שפתיים. יש גם אורלה באוזניים, הרלה אוזנה משמוע. יש גם אורלה בלב, הרלי לב. זה הכוח שלנו לעמוד מול ישמעאל, שאנחנו מסירים את האורלות מהשפתיים, מהאוזניים ומהלב. שאדם מרגיש, ואנוכי אפר ואפר, יש לו כוח להרגיש את השני, לשמוע את השני, לדבר אחרת לשני. הוא לא חושב את עצמו שהוא סוף העולם וכל העולם. זה הכוח שלנו. אנחנו נמצאים בכזאת מערכה נוראה. במערכה הגדולה הנוראה הזאת יש שני דברים. יש אבנים וסכינים. אבנים וסכינים. וזה לא במקרה. סכין, התפקיד שלו זה לחתוך. לחתוך פירות, לחתוך ירקות, לחתוך לחם. לחתוך. זה התפקיד של הסכין. יש דבר אחד שסכין לא יכול לחתוך. הדבר היחיד שסכין לא רק שהוא לא יכול לחתוך, אם הסכין מנסה לחתוך, הסכין נשבר, זה אבן. אבן. אבן זה אנחנו. שיעקב מברך את השבטים, הוא מברך את שבט יוסף, ומה הוא אומר לו? הוא משם רואה אבן ישראל. מניין שישראל נקראו אבן? לשון חזר במדרש, מדרש רבה, שנאמר ומשם רואה אבן ישראל. ובזכות מה זוכים ישראל לירושלים והמקדש? לשון חזל, כי אנחנו אבן, אבן ישראל. ועוד פסוק, אבן מה עשו אבונים הייתה לראש פן. הכל זה כתוב בחזל. פירוש הדבר שחז וחלילה נזרקה אבן, פרשרות יזרק, זה לא כי אבן נמצא עד וקל לזרוק אותה, זה להזכיר לנו שהכוח הגדול שלנו, שאנחנו בעצם כאבן, חיבור של דורות, אב, בן, נכד, אמא, בת, נכדה, בכל הווריאציות, אמרנו את זה מיליון פעם, שיש חיבור של דורות, זה הכוח שלנו. מול כזה כוח, שום סכין לא יכולה לעמוד. מול כזה כוח, כל סכין נשברת, מתפרקת, מתפוררת. כשאנחנו עומדים, איך אנחנו יכולים להרגיש את החיבור הזה? חיבור של דורות, חיבור של אנשים, איך? רק אם אנחנו מבינים שהכוח של המילה של ישמעאל נגמר במילה שלו. עם הכוח שיש בזה. אצלנו זה ממשיך גם במילים שאנחנו מדברים. בדיבורים, בצורה שמקשיבים, בצורה שבה מרגישים אחד את השני. זה הכוח הגדול שלנו. הכוח הזה, תראו כמה נפלא, כמה נפלא שנאמר בישעיהו, הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, רוח השם, פרק סמך א', אלוקים עליי, יען משך השם אותי לבשר ענבים שלחני, לחבוש לנשברי לב, לקרוא לשבועים דרור ולאסרים פקח כוח, לקרוא שנת רצון להשם, ויום נקם לאלוקינו לנחם כל אבלים. איך לסום לאבלי ציון, לתת להם פאר תחת אפר. מי שמרגיש את עצמו אפר ואפר, הוא יגיע לפאר. שמן ססון תחת אבל, מעטה תהילה תחת רוח כאה. זה פסוק שאומרים לחתן ששמים לו את האפר על הראש בחופה, וקורא להם אלי הצדק מתה השם להתפאר. לכן כשרואים את התמונה הזאת, רואים חז"ל ואומרים לנו בקטע 26, אמר רבי יצחק, שנה שמלך המשיח מתגלה בו, כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה. מלך פרס מתגרה במלך ערבי, והולך מלך ערבי לארם ליטול עצה מהם, וחוזר מלך פרס מחיב את העולם, וכל אומות העולם מתרעשים ומתבעלים ונופלים על פניהם, ויחוז אותם צירים כצירי יולדה, וישראל מתרעשים ומתבעלים ואומרים לאיכן נבוא ונלך, לאיכן נבוא ונלך. אומר להם הקדוש ברוך הוא, בניי אל תתיירו, כל מה שעשיתי לא עשית אלא בשבילכם. מפני מה אתם מתיירים? אל תראו, הגיע הזמן גאולתכם. לא כגאולה ראשונה, גאולה אחרונה. גאולה ראשונה היה לכם צער, שיעבוד מלכויות, אבל גאולה אחרונה אין לכם צער, אין שיעבוד מלכויות. זאת אומרת, הדברים שקורים ודאי שהם לא נתפסים בכלל, דברים שכמותם לא ראינו אף פעם, אבל הכלים שבהם משתמשים זה לא כי זה הכי נוח, אלא זה לעורר אותנו לדעת מול החיבור שלנו, החוזק והחוסן האמיתי, שהאבן שלנו, אבן ישראל, שום סכין לא יכולה לעמוד. ולהיות וכזאת עוצמה, צריך את הוואנוכי, אפר ואפר, את המזבח שבין בית אל ובין האי. למה קרובים יותר? לאי חס וחלילה שזה אי וכואב, או לבית אל? ולכן כמה נפלא בקטע 27 הפסקה השנייה, שנו רבותינו עתידים אבות העולם לעמוד בניסן, תחיית המתים בניסן, ואומרים לו אפרים משיח צדקנו. מעניין איך קוראים למשיח אפרים, כי רק אחד כזה שמרגיש את עצמו ואנוכי אפר ואפר יכול להביא את גאולתם של ישראל. אף על פי שאנחנו אבותיך, אתה טוב מאיתנו. למה? סבלת את כל האבונות של בנינו, עברו עליך מידות קשות ורעות, מה שלא עברו על ראשונים ועל אחרונים, היית שחוק ולעג באומות, בשביל ישראל ישבת בחושך, באפלה וכו' וכו'. אולי שמה בשביל דילקתי צער שצערת עליהם ביותר, וחבשוך בבית האסורים, אין דעתך נוחה מהם? אולי אתה כועס עליהם? אמר להם אבות העולם, כל מה שעשיתי לא עשיתי לה בשבילכם ובשביל בניכם, שיהנו מטובה זו שישפיע הקדוש בכל ישראל. אומרים לו אבות העולם, אפרים משיח צדקנו, תנוח דעתך שינחת דעת קונחה ודעתנו. זאת אומרת, חזם מלמדים אותנו דרך הפרשה שלנו, חזם מלמדים אותנו כל חיבור לקדוש ברוך הוא, זה יוצר את התעלה, זה יוצר את הארוחה, זה יוצר את התמימות, את החיבור ואת הכוח הגדול שלנו. את זה מלמד אותנו המלאך רפאל שבא לבשר את זה לאברהם. הוא ממשיך הלאה לגאול את לוט, כי לוט מקפל בתוכו את הרפואה של כל העולם בגאולה העתידה שתבוא. ולכן רק אחרי ברית המילה אברהם יכול להצטוות, אברהם יכול לקבל את הבשורה הטובה על הולדת הבן שתהיה, כי אז יש את השלמות, אז יש את ההמשכיות, בלי זה אין את ההמשכיות. ולכן כשמבינים את הדברים האלה, גם ברור שאותו מזבח בין בית אל ובין האי לא יהיה ברור, כי לכל אחד יש את המקום שבו הוא נמצא קרוב למה יותר. כאשר השאיפה היא באמת להסיר את העולם מהשפתיים, מהאוזניים ומהלב, אז זה עומד מול אותה ברית של ישמעאל, וזה מקרב אותנו בדרך העולה בית אל. אם נראה את הדברים באמת בצורה הזאת ובדרך הזאת, אז בזה שנזכה שעוד בזו השנה לסום לאבלי ציון, לתת להם פאר תחת אפר, שמן ססון תחת אבל, מעטה תהילה תחת רוח כאה, וקורא להם אלי הצדק מתה השם להתפאר.